שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום, איתן.
שלום, סמי.
הודעת חברת התרופות פייזר על הצלחה בניסוי למציאת חיסון לקורונה היא הבשורה הבריאותית הכלכלית הדרמטית של השנה. מיליארדי אנשים מחכים בקוצר רוח להודעה הזו, אבל עד כמה אפשר לסמוך על זה שהנה הגיעה פריצת הדרך ושהחיסון אוטוטו מגיע אלינו. דוקטור יסמין מאור, מומחית למחלות זיהומיות, תהיה כאן כדי לספר על המסלול שמחכה לחיסון הזה עד שנקבל אותו.
כל שווקי ההון הגיבו מהר מאוד להודעה של חברת פייזר. מניות חברות התעופה זינקו, ולעומת זאת המניות של חברת זום נפלו. אבל איך ייראו השבועות הקרובים בבורסות בעקבות ההודעה של פייזר ומסלול המכשולים שעוד מחכה עד לאישור סופי של התרופה? גת מגידו, מנהלת השקעות ראשית בפסגות גמל ובפסגות פנסיה, תהיה איתנו ונדבר איתה על ההזדמנויות של השקעה בשוק ההון.
כדאי כמובן לצנן מעט את החגיגו של סוף משבר הקורונה, הוא עדיין לא הסתיים, ואת הנזקים של הנגיף למערכות שונות ובראשן מערכת החינוך והתלמידים בישראל, אנחנו נדרש לתקן עוד זמן רב. חוקר החינוך נחום בלס ממכון טאו יהיה איתנו כדי לדבר על השנה העבודה של תלמידי ישראל, ואיך אפשר בכל זאת לעשות משהו כדי להציל אותה. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור יסמין מאור.
היי.
מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי וולפסון. אז אתמול כל העולם התבשר על ההודעה של חברת פייזר שהניסוי שלהם למציאת החיסון הצליח בצורה די משמעותית. והשאלה היא, אחד, קודם כל, מה המרחק בין ההודעה של פייזר ועד הרגע שבו אנחנו נוכל להשיג חיסון כזה?
אז יש מרחק, זאת בהחלט הודעה מאוד משמחת, אבל היא עדיין מאוד ראשונית, ולמרחק הזה יש כמה מרכיבים. דבר ראשון, אלה תוצאות בהחלט ראשוניות, והם אפילו עוד לא עברו את ועדת הביקורת של ה-FDA, זה עדיין תוצאות שרק החברה ראתה, הממצאים לא נפתחו באופן מלא לאנשים בלתי תלויים שיבחנו את הממצאים. כדי שהם יוכלו להציג את התוצאות ל-FDA, הם צריכים כמות יותר גדולה של אנשים שנדבקו בקורונה, הם צריכים לעלות לסדר גודל של 162 או 164 נדבקים, וזה עוד ייקח זמן עד שהם ישיגו את הכמות הזאת של הנדבקים. ורק אז בעצם יהיה אפשר לעשות את החישוב ולראות שבאמת ההבדל בין האנשים שקיבלו את החיסון לבין אנשים שקיבלו את הפלצבו הוא באמת הבדל בעל משמעות, ושיש לנו יותר ביטחון שההבדל הזה גם נשמר. התוצאות הראשוניות הן מאוד מבטיחות, אבל עדיין צריך לראות שבמדגם יותר גדול הן נשמרות.
בדרך כלל בשלב כזה כבר מוציאים הודעה, או שהם קצת מהרו ככה במסגרת אותו מרוץ שיש בין חברות תרופות ברחבי העולם?
כן, זה באמת הודעה קצת מוקדמת, אני חושבת שבדרך כלל קצת יותר מתאפקים. מצד שני, אין ספק שאנחנו בסיטואציה מאוד ייחודית, והסיטואציה הייחודית הזאת מחייבת את כולנו לפעמים לבחון את הדברים באופן טיפה שונה. בחיסון רגיל, בכלל היינו רוצים שכל המחקר יסתיים, ושנוכל להעריך את התוצאות אחר כך שנה או שנתיים ממתן המנה הראשונה של החיסון. היום בעידן של קורונה כולנו מבינים שגישה כל כך שמרנית תוביל לזה שבאמת יצטרך לחכות המון זמן לחיסונים, וגם לזה יש משמעויות, גם בריאותיות, גם כלכליות, ולכן באמת בוחנים את הדברים בעיניים קצת אחרות הפעם.
הצלחה של 90% נשמע טוב. איך זה עומד ביחס לחיסונים אחרים שכל אחד מאיתנו קיבל בחיים? אלה שקיבלנו כשנולדנו, אלה שקיבלנו בגן חובה ובית ספר, אלה שקיבלנו בצבא?
אז ככה, כשנותנים חיסונים לילדים, למשל חיסון כמו חצבת, אנחנו באמת מצפים לסוג כזה של הצלחה. בדרך כלל שמחסנים אנשים יותר מבוגרים, שיעורי ההצלחה הם יותר נמוכים, כי המערכת החיסונית שלנו עם הגיל הולכת ומתעייפת, במיוחד באנשים מעל גיל 50 ומעלה, שזה לא גיל מאוד מבוגר, אבל יש כבר הרבה עבודות והרבה מחקר שמראה שבגילאים האלה כבר מערכת החיסון יותר חלשה. אז אלה מספרים מאוד טובים ומאוד מפתיעים לטובה, הייתי אומרת, והיו מוכנים להסתפק בפחות.
אגב, יש נתון שמתייחס לשיעורי ההצלחה דווקא בקרב באמת אותה אוכלוסייה שמערכת החיסון שלה יותר חלשה. כלומר, זה לא 90% על גילאי 70 פלוס, זה 90% כללי.
הם במחקר שלהם נתנו את החיסון לאנשים מגיל 18 עד גיל 65. אז אין להם אוכלוסייה מאוד מבוגרת, שזאת האוכלוסייה שהכי מעניינת אותנו מבחינת הגנה. בדרך כלל במחקרים על חיסונים כן מכניסים אנשים עם מחלות רקע כמו סוכרת, יתר לחץ דם, אבל לא מכניסים אנשים שהם במחלות רקע מאוד קשות כמו דיכוי חיסוני. אז עוד פעם, הם עוד לא פתחו את כל הקלפים, אנחנו לא יודעים בדיוק מי זאת האוכלוסייה שהם בינתיים יש להם נתונים, אבל סביר להניח שהתוצאות מהמחקר הזה לא ילמדו אותנו לגבי האנשים היותר מבוגרים.
אז השמחה הייתה מוקדמת? כלומר, אם אנחנו יודעים שרוב המתים הם בגילאי ממוצע 80 פלוס, אז אין פה בשורה עבורם?
לאו דווקא. אם היעילות של החיסון היא כל כך גבוהה, אז יש סיבה טובה להניח שהחיסון יהיה יעיל גם באוכלוסיות שאולי עוד לא נבדק אליהם. ופה עוד פעם נכנס המשקל של החשיבה מחוץ לקופסה שהיא אופיינית לתקופת קורונה. בדרך כלל אנחנו לא ניתן חיסון לאנשים שלא היו בקבוצה שעליה החיסון נבדק. בטח לא בהתחלה. אבל בדרך כלל עם הזמן ההתוויות לפעמים קצת יותר מתרחבות, ויכול להיות שפה באמת יעשה שיקול מושכל, אחרי שנראה באמת את הנתונים וגם את נתוני הבטיחות, ויש מצב שבמסגרת של למשל טיפול חמלה, גם אם החיסון לא נרשם להתוויה הזאת, שיהיה מקום לשקול את מתן החיסון הזה גם לאנשים יותר מבוגרים, או לאנשים עם מחלות רקע יותר משמעותיות.
תאמרי לי, החיסון הזה הרי מיוצר בטריק ביולוגי או פטנט חדש, שבעצם אף חיסון לא נעשה כמותו בעבר. גם החיסון של מודרנה שישראל כן רכשה, בניגוד לחיסון של פייזר, מבוסס על אותו פטנט. מהניסיון שלך, איזה חלק מהאוכלוסייה תודיע שהיא מסרבת לקבל אותו, כי זה ניסוי, כי זה חדש, כי זה לא נוסע קודם, כי אין ניסיון לשנים? ומה עושים אז? מעבירים חוק ומתחילים לחייב את האנשים להתחסן?
א', אני אספר לך שאני ערכתי סקר בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית בארץ, ובסקר הזה 75% מהאנשים אמרו שהם ישמחו להתחסן כנגד קורונה, אבל רק 25% מהאנשים אמרו שהיו מוכנים להשתתף בניסוי שבוחן חיסון לקורונה. אז הסוגיה הזאת באמת עד כמה בפועל אנשים יסכימו להתחסן, היא תלויה בעד כמה הם ירגישו שהחיסון שמציעים הוא בטוח למרות שהוא חדש. אני חושבת שהאישו כרגע עם החיסונים, או לפחות עם החיסון הספציפי הזה של פייזר, הוא פחות עניין של בטיחות, למרות שמדובר בטכנולוגיה חדשה. כי בינתיים החיסון הזה כבר ניתן לסדר גודל של 22-23 אלף אנשים. המדגם שהם מדברים עליו כרגע של מתחסנים הוא על קצת יותר מ-45 אלף אנשים, שחצי קיבלו את החיסון וחלק פלצבו. זה מדגם יחסית כבר גדול שאנחנו יודעים, ופה אני חושבת שפייזר היא כן חברה אמינה, שלא היו שם בעיות בטיחות משמעותיות. בדרך כלל את רוב בעיות הבטיחות רואים בחודש הראשון אחרי המתן. נדיר שרואים בעיות יותר מאוחרות. אז אני חושבת שכרגע העניין של הבטיחות, יש לנו כבר קצת יותר נתונים שזה נראה בסדר. באמת השאלה היא של היעילות, ופה אני רוצה לחדד עוד נקודה. התוצאות הן תוצאות מאוד ראשוניות, אלה אנשים שנדבקו זמן מאוד קצר אחרי שהם קיבלו או את החיסון או את מנת הפלצבו, ואחת השאלות הנוספות שמעניינות אותנו זה האם האפקט הזה של 90% הוא ככה רק בחודש חודשיים הראשונים אחרי ההתחסנות, או שהוא נמשך גם שנה, שנתיים, שלוש ויותר אחרי, ואת זה אנחנו עוד לא יודעים.
כן, ואת זה גם מאוד השאלה, יש הרי חיסונים שהם חיסונים עונתיים, כל פעם מחדש, נגיד בשפעת, ויש חיסונים שפעם אחת אתה מתחסן וזה לכל החיים. בקורונה, כרגע מנסים לפתח גם כזה וגם כזה, או לא. רק חיסון עונתי?
לא, הקורונה הוא לא נגיף שמשתנה בכזאת מהירות כמו נגיף השפעת. הסיבה שבשפעת נותנים חיסון כל שנה, כי הנגיף שמסתובב כל שנה הוא שונה מהנגיף של שנה שעברה, כי זה וירוס שמבחינה גנטית משתנה בקצב מאוד גבוה. בקורונה אנחנו לא רואים כזאת השתנות גדולה, יש לנו עכשיו באמת את המוטציה הזאת שתוארה בחורפנים.
מדנמרק, כן.
כן, מדנמרק, שאנחנו עדיין לא יודעים האם המוטציה הזאת, האם החיסון יהיה יעיל גם כלפי המוטציה הזאת, זה דבר שהוא עוד לא ידוע ולא ברור. אבל הצפי הוא לגבי נגיף הקורונה שלא תהיה השתנות כל כך מהירה. אז התפיסה כרגע זה שזה חיסון שאמור להספיק לכל החיים, יכול להיות שאנשים יצטרכו לקבל מנות דחף. החיסון הזה של פייזר מתחיל בשתי מנות, בהפרש של חודש.
למה שתי מנות? באמת, כדי לתת... שאלה תם, כי ככה התחילו...
נדמה לי גם בחצבת זה ככה, לא?
בהרבה חיסונים מנה אחת לא מספיקה לעורר תגובה חיסונית מספיק חזקה, וצריך מנה נוספת כדי שההתעוררות החיסונית והתגובה החיסונית תהיה מספיק טובה. ולפעמים צריכים אחרי זה לתת מנות דחף, שזה סוג של תזכורת, אחת לכמה שנים. אז אני עוד לא יודעת לומר האם התגובה החיסונית שנוצרת בעקבות שתי המנות שניתנות כאן היא מספיקה לכל החיים, או שנצטרך מתישהו בעתיד לקבל מנות דחף. זה נושא שהוא כרגע פחות מטריד, יותר מטרידה לפחות שתהיה יעילות טובה לשנים הקרובות.
כן, אגב, אפרופו, אנחנו מדברים כל הזמן על חיסונים, אבל יש גם מה שנקרא טיפולים בחולי קורונה, ראינו את זה בטח באחרונה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקיבל את זה. עד כמה חברות התרופות מושקעות בכיוון הזה של בוא נייצר תרופות למי שכבר חלה?
שם יש פחות הצלחות, נכון?
החברות מאוד מושקעות, כי צריך לזכור כמה דברים. א', עד שיצליחו לחסן את כל העולם, מדובר על כמות מטורפת של חיסונים, זה ייקח זמן. גם כשמחסנים, תמיד יש אנשים שמדוכאי חיסון, שאפילו אם הם קיבלו את החיסון, יכול להיות שהם, בזמן שהם מקבלים כימותרפיה, בזמן שהם מאוד חולים, הם עדיין חשופים למחלה. אז אני חושבת שאלה שני אפיקים מקבילים, אנחנו גם צריכים טיפול טוב, וגם צריכים חיסון טוב, ואם יש לנו את שני המודליטיז האלה ביחד, אז אנחנו נמצאים במצב מצוין לחזור לחיים הרגילים שלנו.
אבל האם יש הצלחה גם בתחום של טיפולים, בתחום של תרופות ממש? עד עכשיו היו כמה וכמה רעיונות וכמה וכמה תרופות.
אני חושבת
שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא לא מדגם מספיק, אני חושב כדי לבדוק.
הוא מדגם של אחד, אבל באופן כללי אני לא יודע, תגידי לי את, אני לא שמעתי על הצלחה מסחררת או אפילו פוטנציאל להצלחה מסחררת.
לא, אז אני חושבת שיש פוטנציאל עדיין להצלחות מסחררות, אז הפוטנציאל שנראה כרגע הכי מבטיח מכל הפיתוחים הוא הטיפול בנוגדנים שניתנים בצורה זו או אחרת כנגד נגיף הקורונה. השיטה הכי פרימיטיבית זה הטיפול בפלזמה, והשלב הבא זה ייצור של תכשיר של נוגדנים מרוכז יותר מפלזמה של מחלימים, והשיטה היותר מתוחכמת זה מה שהנשיא טראמפ קיבל, שזה נוגדנים ספציפיים שאנחנו יודעים שהם יעילים כנגד הנגיף, ושהם מסונטזים כבר באופן במעבדה, לא נלקחים ישירות מחולה. אני חושבת שהשיטה הזאת היא בעלת פוטנציאל טוב להצלחה, במיוחד שזה ניתן בתחילת המחלה. אני חושבת שהטיפולים האלה הם בהחלט מבטיחים. במקביל, יש עכשיו הרבה ניסיונות לפתח תרופות אנטיווירליות. פה, בינתיים, יש לנו את הרמדסביר, שהיא תרופה שעוזרת במידה מסוימת, אבל אני חושבת שבשורה התחתונה היא מאכזבת מבחינת היעילות שלה. ויש עוד הרבה תרופות ניסיוניות אחרות.
את אומרת את זה על סמך ניסיון שלכם במחלקה אפילו עם חולים?
גם על סמך הספרות וגם על סמך הניסיון. היא עוזרת במידה מסוימת, אבל היא לא מסוג התרופות שברגע שבן אדם חולה ואתה נותן את הטיפול, יש לך ביטחון גבוה שהחולה יסתדר ויחלים. אז יש לה אפקט מסוים, אבל לא מספק.
אוקיי, שאלה אחרונה, ואני יודע שהיא קצת טריקי. מתי לדעתך רוב הציבור ירגיש שהפרשה של הקורונה מאחורינו? זה עניין של שנה, שנתיים, שלוש?
בין שנה לשנתיים, לדעתי.
אז לפחות שנה, אבל בעוד שנתיים אפשר לצפות שכבר...
תראה, א', זה תלוי באמת במה תהיה ההתקדמות בחיסונים נוספים, כדי שיהיה באמת מספיק חיסונים לחלק למרבית האוכלוסייה. זה סיפור שלוקח זמן. הוא לוקח זמן גם בקטע המחקרי, אבל גם כשיש חיסון, זה לא סיפור פשוט לייצר אותו ולהנפיק אותו לאוכלוסייה. אם נחזור רגע לחיסון של פייזר, אז זה חיסון שצריך לשמור אותו בהקפאה, אז יש סיפור איך לנייד אותו, אין מקפיאים כאלה בקופות החולים. זאת אומרת, יש פה אופרציה לוגיסטית לא פשוטה, היא ניתנת לפתרון בהשקעה כלכלית, אבל היא מורכבת. וגם צריך שיהיה מספיק מנות חיסון לכל העולם, וזה ייקח זמן לייצר.
אז לא לזרוק את המסכות, את אומרת.
לא, אני חושבת שכולנו צריכים להפנים את העובדה שאם נקפיד על ההנחיות של המסכות והריחוק החברתי, אפשר לחיות חיים שהם טובים. אבל צריך להקפיד על ההנחיות. ברגע שאנחנו לא מקפידים על ההנחיות, הסגר השלישי מתקרב אלינו.
יפה, דוקטור יסמין מאור, תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
פרסומת אחת ואנחנו ממשיכים.
שנייה לפני שחוזרים, רצינו לספר לכם על מה שחשוב באמת.
אמא נחמדה מתקשרת אליי בוכה. מה מסתבר? פרצו לוואטסאפ שלה, לקחו את הזהות ודיברו בשמה עם הילדה. ומי שמחכה למטה זה לא האמא.
מה שחשוב.
כלכלה זה כמו קטר, שצריך לתדלק אותה כל הזמן עם כיתור ושתנוע על המסילה, וברגע שקורה אירוע כזה, משבר מאוד משמעותי, אז כמו רכבת שנכנסת בקיר. במשבר הנוכחי הזרימו $3 טריליון, בשביל שהרכבת הזאת תחזור למסילה ותמשיך לנוע.
מה שחשוב.
היי, אני אבי פרנקל, ואני בטוח שהנושאים החשובים האלה ששמעתם עכשיו מעסיקים גם אתכם ביום יום. התשובות לשאלות האלה, ולעוד הרבה שאלות חשובות, תוכלו למצוא בפודקאסט מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת. תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל הפלטפורמות הרלוונטיות, ספוטיפיי, גוגל, אפל ועוד, ולמעשה בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת, עם אביב פרנקל.
שלום לגת מגידו.
אהלן, שלום.
מנהלת השקעות ראשית בפסגות גמל ופנסיה, ואני רוצה לשאול אותך שאלת איפכא מסתברא. אומרים בבורסה, אני אגיד את זה באנגלית ואחר כך נתרגם, buy on the rumor, sell on the news. קנה כאשר אתה מעריך משהו או שיש שמועות, אבל כשהמידע מגיע והסיפור יוצא, אז תמכור. אז אולי הזמן הזה הוא הזמן בעצם לממש חלק מהנכסים, רווחים?
קודם כל זה נכון שמדי פעם לקחת רווחים, להוריד אותם מהשולחן, כמו שאומרים כסף עושה מדרגות זה דבר נכון, אבל הוא צריך להיות ברמת המיקרו. אני חושבת שהאירוע הזה של ההודעה לתוצאות מאוד חזקות בכל העולם הזה של פיתוח החיסון, הם סוג של אירוע בינארי. משקיעים היו נטו לשים את התיק שלהם בסקטורים שנהנו מהתופעות לבד של המשבר הרפואי והכלכלי הזה. הסקטור המוביל ביותר זה הטכנולוגיה. וככל שעבר הזמן, וכולנו הבנו שהקורונה זה לא משהו שהוא בא לחודש-חודשיים, אלא הוא אירוע מתגלגל, אז החשש מהסקטורים החבוטים, מכל הכלכלה, כל מה שמתחבר עם כלכלה מסורתית, אם זה נדלן מסחרי ואנרגיה פוסילית ופיננסים, המראה של הכלכלה היה מאוד קשה ללכת ולעשות את מה שאתה אומר, ומראש לשים שם כסף, כדי שכשתבוא החדשה, שרובנו הערכנו שמתישהו בחודשים הקרובים היא תבוא, אז יהיה אפשר למכור את הניוז. ולכן אני חושבת שזה נכון שהיו אתמול מהלכים מאוד חזקים בחברות מסוימות באותם סקטורים.
בדיוק
בסקטור. ומנגד ראינו מימוש בחברות טכנולוגיה, אבל זה תהליך שהוא עוד לפנינו.
זאת אומרת, את מעריכה שזה יימשך. העובדה שבנקים וחברות שייט ונדלן וכל הדברים שחשבנו שיסגרו לשנים ארוכות או ייעלמו בכלל צפויים לחזור בגלל החיסון, שיקח שנה, שנתיים, אבל הבורסה מסתכלת קדימה. הייתה עלייה, אבל את מעריכה שזה רק חלק מהדרך, שהיא צפויה להימשך, ככל שאולי החיסון יתקרב.
ככל שהמשקיעים יקבלו ביטחון וימשיכו לבוא עוד הודעות חיוביות שהולכות באותו כיוון, אז יודעים, ביחד עם בנקים מרכזיים מרחיבים, הבנה שהריביות יהיו אפסיות עוד הרבה שנים, זה נותן רוח גבית קודם כל לנכסי סיכון, מניות, אג"ח קונצרני, ויותר מזה זה גם ימשיך לתת רוח גבית לכל מי שהפסיד בקורונה וההתאוששות הכלכלית טובה לו.
אגב, זה לא רק נותן רוח גבית, זה גם מוציא את הרוח מהמפרשים של חברות, מניות, ששטו היטב בחסות הקורונה, למשל מניית זום. אם כולנו חשבנו שהחיים שלנו הופכים להיות רק בזום, אז באמת השווי של המניה התנפח והתנפח והתנפח, וכרגע בעצם הוא קצת, נקרא לזה, מוציאים ממנו את האוויר.
נכון, בדיוק ככה. אתם גם צריכים קצת להיכנס לראש של אנשים שמנהלים את ההשקעות וסוחרים בבורסות בעולם. בסופו של דבר, יש להם את הדולר או את השקל השולי, הוא ישב במניות כמו זום וויקס ופייבר, והמודל העסקי שלהם אמור להמשיך לעבוד. אני לא חושבת שביום אחרי החיסון כולם יחזרו למשרדים. יש מצב שמפה והלאה כל המודל של המשרדים יהיה לו צורה אחרת ממה שהכרנו לפני הקורונה. אבל בהחלט השקל השולי ילך עכשיו הרבה יותר מלפני כן לדברים הזולים. עכשיו הוא מביא איתו גם סיכון, כי אם את עושים פה, זה לא שכולנו עכשיו קונים דילים כדי לנסוע ברחבי העולם. אבל הכל עניין של תמחור, והאזורים החבוטים האלו היו מתומחרים, תמחרו את הבעיה, וברגע שאתה מתחיל לתת תרופה לבעיה, הכסף עובר לשם.
העניין הוא שאנחנו לא יודעים להגיד מהו העיתוי המדויק שבו התרופה הזו מגיעה, ובאיזה מהירות היא בעצם נותנת מענה לכל ה... כלומר, העובדה שיש פה עדיין יכולים להיות פערי עיתוי, אנחנו נחשוב שזה יקרה בעוד 8 חודשים, ובפועל זה יקרה בעוד 12 חודשים. לדבר הזה יש הרבה מאוד משמעות מבחינת משקיעים. השוק יודע לתמחר את זה או שכל יום מחדש?
השוק לא יודע לתמחר את זה כי הוא, כמו שאמרת, לא יודע אם זה ייקח 8 חודשים או 12 חודשים, איך ישנעו, איך יקררו, איך ייצרו, אין על זה תשובות, אבל השוק מסתכל קדימה, והנתון שנכנסו לתוך המערכת אתמול, זה שאנחנו קרובים לקיומו של חיסון. ואם לומר את האמת, אם עוד 8 חודשים יגידו שיש דחייה של 3 חודשים, יכול להיות שזה יעשה איזה אירוע קטן בשוק, אבל תסתכל על הגרף, על המגמה ארוכת הטווח, אתה תראה שזה מכה קלה בכנף, והמגמה ארוכה היא מה שתכתיב בסופו של דבר את הכיוון ואת הקצב.
כן, אני חושב רגע על נקודת מבט של משקיעים, על חברת פייזר. דיברנו קודם עם מומחית למחלות זיהומיות, שקצת רמזה שאולי ההודעה טיפונת מוקדם מדי נמסרה, והשאלה היא, מבחינת המשקיעים, הם מאנישים חברה שאולי ממהרת לצאת עם ההודעה הזו לפני שהניסוי שלה מגיע באמת לשלב הרבה יותר קרוב להוצאת התרופה לפועל?
הם בהחלט יענישו אותה אם בעתיד תהיה הודעה שמבטלת או שמפחיתה באופן משמעותי את הצורה שהם יצאו איתה אתמול. חד משמעית.
כי יכול להיות שיש פה, אנחנו יודעים שיש פה מרוץ הרי בין עשרות, אם לא מאות חברות, חוקרים וגופים שמפתחים תרופות, והשאלה גם מי יהיה הראשון, היא בטח גם שאלה מאוד חשובה בעולם הזה של לבוא ולתקוע יתד. אבל השאלה אם, לא, אם זה לא מסוכן להיות זה שמכריז שיש לו ראשון, אבל לא בהכרח זה שיצא עם תרופה לשוק ראשון.
כן, זה סיכוי עסקי שחברה לוקחת, אבל כנראה שבסיכון סיכוי של להיות הראשונים ולייצר את הנרטיב הוא משהו שהם נותנים לו משקל יותר גבוה. יכול להיות איזה מעיד אגב על כמה הם משוכנעים בתוצאות של הניסוי. סך הכל התוצאות באמת שלהם הם יותר ממה שציפו. אבל זה בהחלט שזה סיכון עסקי ברמת המיקרו של חברה בודדת.
יש קונצנזוס על זה שבמשברים כמו משבר הקורונה, האסטרטגיה הכי טובה היא לא לעשות שום דבר. האם זו גם התפיסה שלך בפסגות, של פשוט לשבת על התיק השקעות ולרכב על הגלים האלה, כי לאורך זמן זו האסטרטגיה הכי טובה, או שאתם מנסים גם להזיז נכסים או כספים בין כל האפיקים האלה, בין האפיקים שהם טכנולוגיה, לבין עכשיו ההתאוששות של אלה שאינן טכנולוגיה, בין אגרות חוב, בין מניות?
אנחנו חד משמעית מגיבים לאירועים ומנסים להבין בכל רגע נתון את המגמות כדי לעשות את הדבר הנכון ביותר עבור הלקוחות שלנו. אני חושבת שהאמירה של לא להזיז או לא לקחת פינה או לא לצאת מהשוק היא באמת יותר נכונה לאדם שאו מנהל את ההשקעות שלו באופן פרטי או חוסך, שבין אם יש לו קופת גמל, קרב השתלמות או תיק מנוהל, ובמרץ ראה את מה שקורה בשווקים, נבהל, ומשך את הכסף לקופה כספית או לפיקדון בבנק, ואנחנו יודעים מה קרה בחלק גדול מהשווקים, וכנראה בזמן הזה הוא לא היה שם. תיקח גם את אתמול. מי שהעב להיכנס לאיזושהי מגננה בחשיפה המנייתית שלו, אוקיי? וקורה אירוע של יש חיסון, אין חיסון. אי אפשר, האמירה הזאת נשב על הגדר וניכנס כשתהיה ודאות, או ניכנס כשיהיה חיסון, אנחנו ב-2020, וראינו את זה ב-2018 במימוש בסוף שנה, וב-2019 בעליות, השווקים מגיזים ומצמחרים, השוק הוא משוכלל, המידע ידוע, המידע עובר בכל הגלובוס, בשניות, בוואטסאפים ומיילים, ואי אפשר לצפות, לחשוב שאתה תהיה צעד לפני מה שהשוק מצמחר, כי זה פשוט לא עובד. מה עושה? מה אנחנו עושים? אנחנו, יש את החשיפה המנייתית, את החשיפה לאג"חים שאנחנו רוצים להיות בה, שאנחנו חושבים שהיא נכונה בטרנד הארוך, בתוכה אנחנו חד משמעית הגבנו בפברואר ובמרץ, והספקנו כסף לטכנולוגיה, כי נורא מהר היה אפשר להבין שבגלל הריחוק החברתי, בגלל משהו שאף אחד מאיתנו לא דמיין, מי הולכים להיות המנפחים, ושזה היה בעוצמות הרבה יותר גדולות ממה שחשבנו. ובאותה מידה, בחודשיים, שלושה האחרונים, תבינו, ככל שחולף הזמן, ובצד המבאס מהמשבר הזה לא נגמר, בדיוק באותו אופן, באותה נשימה, אנחנו, כל שהזמן הזה חולף, אנחנו מתקרבים שיש עשרות חברות שעובדות על תרופה או על חיסון, לאותו אירוע בינארי, לאותה הודעה, ולהצלחה של הכלכלה להתאושש. ולכן אנחנו בחודשיים-שלושה האחרונים עשינו הסתה בתוך התיק, ואיזנו אותו למקומות האלה, מתוך הבנה של תמחור ושל הזדמנות, ויכול להיות שהיינו שפספסנו קצת בעיתוי ואולי הקדמנו, אבל זה עכשיו לגמרי משלם את עצמו. ולכן לצאת להיכנס מהשוק זה אף פעם לא טוב, אבל בתוך העולם הזה, להיות במקומות הנכונים, סתם אני אתן לך עוד דוגמה אחרונה אם אפשר, ארצות הברית בביצועי יתר מאוד גדולים על העולם, על המדד העולמי, בטח על ישראל.
כן.
באירוע כזה, ככל שהוא ימשיך ויתממש, ונבין שאנחנו באמת קוראים לחיסון, אז דווקא פתאום השוק הישראלי, ופתאום הדאקס, שווקים שיש בהם הרבה יותר כלכלה מסורתית בבורסות, ייתנו ביצועים יותר טובים. אנחנו רואים, הנאסד"ק כבר יומיים עושה תשואות שליליות, אז הדברים האלה, והם קוראים בבת אחת. אף אחד לא מתקשר להודיע לך לפני שזה הולך לקרות כדי
שתתאים
את הפיק שלך.
יפה. אז בין השורות, אני מבין, תקנו מניות של הכלכלה הנורמלית הריאלית, ואולי אפילו בישראל, כי היא צפויה בסופו של דבר לצמצם פערים מול ארצות הברית הטכנולוגית.
נכון, ותזהו טרנדים ארוכים, כי למשל אנרגיה ירוקה, אוקיי, כל מיני חברות שעוסקות היום בלפתור את בעיית האקלים, שמצוידות בטכנולוגיות פורצות דרך, והשוק שהן רואות הוא עצום. אתה יודע, גם אם זה עכשיו יתממש קצת, הטרנד הארוך הוא שהכסף צריך ללכת לשם. אז זה לא שעכשיו, הדברים הם לא אחד או אפס. צריך לזהות את הטרנדים וללכת למקומות האלה. אנחנו מאוד עסוקים בלחפש טכנולוגיות פורצות דרך בשווקים גדולים שעושים שיבוש של המודלים שכולנו רגילים ומכירים.
יפה. תודה רבה, גת מגידו.
תודה לכם.
שלום לנחום בלס.
שלום דב.
ראש תחום חינוך במכון טאו, אתה כלכלן בתחום החינוך, ואנחנו רוצים לשאול אותך את השאלה הכי טריוויאלית קודם כל. מה הנזק החינוכי שנגרם לתלמידי ישראל מאז משבר הקורונה, שבעצם הם לא לומדים שום דבר?
הנזק בעקבות משבר הקורונה הוא גם נזק חינוכי עצום, גם נזק חברתי רגשי עצום לילדים, ונזק שיכול להיות נזק עתידי רב משמעות מבחינת התוצר הלאומי לנפש. נעשו לאחרונה לא מעט מחקרים שמדברים על כך שאיבוד של שנת לימוד, וזה פרח מה שאנחנו הולכים לאבד, זה יכול להתבטא בסדר גודל של 3% מההכנסה העתידית של דור שלם. וזה נזק עצום. הוא רם הרבה יותר לקבוצות החלשות מאשר לקבוצות המבוססות. כלומר, בקבוצה המבוססת, גם אם כולם נמצאים באותם תנאי למידה, הם מפיקים מהלמידה תועלת רבה יותר, התפוקה השולית שלהם גבוהה יותר מאשר של האוכלוסיות החלשות.
כלומר, זה לא רק נזק של 3% ירידה בהכנסה העתידית, זה גם פתיחת פערים בין אלה שיודעים להסתדר איכשהו במציאות הזו, ובין אלה שנשארים מאחור.
זה ברמה המיידית. עכשיו, מעבר לפתיחת הפערים, יש שם נזקים נוספים, ושהם קרוב לוודאי יתבררו רק תוך שנה, שנתיים, וזה כל הסיפור של הנשירה. אנחנו הגענו לרמות נשירה מאוד נמוכות. אני צופה שבעקבות משבר הקורונה, אנחנו נלך מספר ניכר של שנים לאחור, משום שתלמידים, שוב, תלמידים מהשכבות, מהאוכלוסיות החלשות, או שנאלצו לצאת לעבודה, או שעצם הניתוק מבית ספר לפרק זמן כל כך גדול, בעצם הרס להם כל שרידי מוטיבציה שאולי עוד היו להם, ואז הם יוצאים או לעבודה או לרחוב, בכל מקרה נושרים ממערכת החינוך. לכן עכשיו זה כבר בלי לדבר על כך, על הנזקים שיש לילדים שבבית ספר זה הייתה ארוחה החמה היחידה שלהם, שלא עוקבים אחרי הבעיות הרגשיות שיש להם.
כן, אבל אם עכשיו היית צריך לייצר איזה תוכנית בלימה כדי למנוע את הנשירה הזאת, יש מה לעשות? ואם כן,
בוודאי.
מה?
אני גם הצעתי את כבר לפני חצי שנה. מערכת החינוך מסוגלת היום, תוך שבוע, שבועיים, להחזיר את כל הילדים ללימודים 5 ימים בשבוע, לפחות 4-5 שעות ביום. כל הילדים. זאת אומרת, בקפסולות של עד 18 או עד 20 ילדים בקפסולה. יש מספיק מורים, לא צריך לגייס מורים נוספים. יש מבנים, חלק בבתי הספר, כיתות פניות או דברים כאלה, וחלק במבני ציבור או מבנים אחרים, שאפשר בנקל להשמיש לצורכי חינוך.
מה מונע את זה?
גמישות מחשבתית.
משהו מההמלצות שלך או מתפיסת העולם שלך משתנה בעקבות ההודעה אמש על מציאת חיסון יעיל לקורונה והערכות שבתוך עד שנה רוב האוכלוסייה תתחסן ונוכל לחזור במערכת החינוך לשגרה הקודמת? אולי זה לא כל כך נורא, זה אחרי שה...
קודם כל, כפי שאמרנו בתחילת השיחה, עיבוד של שנה זה דבר נורא. אבל האמת היא שאני רואה בסיפור של הקורונה הזדמנות אדירה. וההזדמנות האדירה היא לעבור לסיטואציה של כיתות קטנות, של 20 תלמידים בכיתה, שילמדו פחות שעות, יהיה להם יותר זמן לדברים אחרים, וילמדו חלק מהזמן בבית. זה שינוי בסדרי גודל, מסדר גודל שני של כל מערכת החינוך.
אבל אמרת שמערכת החינוך לוקה בחוסר פתיחות מחשבתית.
נכון.
השאלה מה יכול לגרום לה בכל זאת לקחת את האירוע הזה ולהפוך אותו ממשבר להזדמנות?
זה בדיוק העניין, שכל האירוע הזה חייב להיות טריגר אדיר לשינוי כל מערכת החינוך. עכשיו זה מדבר גם על שינוי תפקיד בית הספר. בית ספר לא יהיה מקום שבו רק מעבירים ידע, כי אם יהיה המקום המרכזי שבו נוצרת האינטראקציה החברתית בין התלמידים, זה יהיה המקום שבו מורים ישימו תשומת לב רבה יותר לצרכים החברתיים והרגשיים של התלמידים. זה משהו אחר לגמרי.
כן,
זה יכול לשנות את כל מערכת החינוך.
תאמר לי, בשיחה שלך עם רותם שטרנגמן וליאור דטל, המלצת לבטל את מבחני הבגרות בשנה הקרובה.
אני אומר את זה גם עכשיו.
ואתה אומר את זה גם עכשיו. ואני שואל אותך, האם ביטול של מבחני הבגרות לא יחמיר את המצב וישלח את כל תלמידי י' א' י' ב' לחופש הגדול, לפחות בתפיסת העולם שלהם כבר עכשיו? דווקא כשהם יש להם לא מעט חומר להשלים?
מבחינת הבגרות, כמו שהיא עכשיו, כמו שרוצים לעשות אותה, אי אפשר לעשות אותה. הם גם יצמצמו מקצועות, הם גם יצמצמו את החומר. כל הסיפור, הבחינה הזאת לא שווה את הנייר שעליו, שהתעודה לא תהיה שווה את הנייר שעליו היא כתובה. עכשיו, כשאני המלצתי לבטל את בחינות הבגרות, המלצתי במקביל שהיא תהיה תעודת גמר עם ממוצע ציונים תלת שנתי. כלומר, הם לא יכולים להפסיק ללמוד, כי אם הם יפסיקו ללמוד, אז הם לא יקבלו ציון של י"ב. הם צריכים לקבל ציוני י"ב במקצועות הספציפיים, מה שהם ילמדו. במקום בחינת הבגרות, תתחילו, צריך ללמוד, והציון השנתי של השנה הזאת יצטרף לממוצע של השנתיים הקודמות.
כן.
להפך, הם ילמדו עכשיו יותר ממה שילמדו, אם ילמדו רק לבחינת בגרות.
כן. נחום בלס, תודה רבה לך.
תודה על השיחה
הזאת. לכם.
עד כאן, אינטרסנטים להיום. תודה רבה, איתן.
תודה רבה, סני.
ותודה רבה למאיה בניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו. ניפגש מחר, להתראות.